יום שלישי, פרשת ויקרא. שלום לכם רבותיי. גם היום בעזרת השם יש לנו תוכנית קדושה ומלאה, סיפורים, פניני הפרשה, המדורים הנפלאים, דף היומי בהלוכה, החפצים בחיים, המוסר היומי, ועוד ועוד, ככל שאתם מכירים כבר. אז בואו נתחיל. בבאר הפרשה, הופיע שם סיפור על פי המייס האיש, על יהודי שבא לשאול את החזון איש, על שתי הצעות שהציעו לפניו. הצעה אחת, לשמש כמגיד שיעור בשבט קטנה. ואותו שואל הוסיף, שאם הוא לא ילך לשם, זה לא שהישיבה תישאר בלי רם אחר, יש מספיק אברכים מוכשרים וגם יותר ממנו. והשנייה, ההצעה השנייה הייתה, להיות משגיח כללי על הכשרות בארץ ישראל מטעם הרבנות. וזה ודאי שלא תיקח הרבנות בן תורה חוץ ממנו, שיסכים לעשות את זה. נמצא שיש בידו אפשרות לתאר את כל ארץ ישראל בכשרות המאכלים. אז במה יבחר? שאל אותה החזון איש, האם אתה מסוגל כשתהיה רמבי שבקטני להשפיע על שני בחורים שישבו ולמידו בין הזמנים כמו באמצע הזמן? אז הוא אמר לו שנראה לו שכן, שהוא יכול להשפיע כזה דבר. אמר לו החזון איש, תדע לך, שני בחורים שישבים ולמידו בין הזמנים כמו באמצע הזמן, זה חשוב הרבה יותר מלהכשיר את כל ארץ ישראל. ויקרא אל מוישה. רש"י הקדוש אומר, לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה, לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו. ולהיסדין באבוסך ומתוך ברוכי נפשי, מביאים פה סיפור, סיפור שסיפר הגאון רב משה שטיינמן שליטה, על אברך מארצות הברית שפנה אל רב אברום קסלר, ממקורביו של מורנה גראי שטיינמן, ונפשו בבקשתו, מה הוא מבקש? שהוא ייכנס לראש הישיבה ויספר לו שהוא שקוע בצרות נוראות, צרות צורות של ממש. הוא נשוי שנים רבות ואין לו ילדים, יש לו חובות ענק, והוא לא יודע איך בכלל הוא יתחיל לפרוע אותם. בנוסף הוא סבל גם ממחלה קשה. וכל אלו, כל אלו זה רק הצרות הבולטות מלמעלה, אבל יש לו עוד רבות כהנה וכהנה. והוא לא יודע את נפשו מרוב צער ויגון. אז אנא ממך, אמר לרב קסלר אותו אדם, תיכנס בבקשה לרב שטיינמן למרן שליטה. ותשאל אותו, מה הוא מציע לעשות? אז כיוון שבאותו זמן רב אברום קסלר התפלל עם הגראיל במניין ותיקן שלו, אז הוא נגש אליו אחרי התפילה וסיפר לו דבור עם קו היוסם. הרב שטיינמן ענה לו על פי דברי המדרש. המדרש מביא משל, משל לאדם אחד שהיה יודע לנגן בכינור בצורה מופלאה ומיוחדת במינה. ובגלל זה הוא היה חביב מאוד על המלך. כל פעם שהמלך היה ביצבון, הוא ביקש שיביאו לפניו את אותו מנגן, והוא רק התחיל לנגן, מיד פגה ושרה אותה עצבות שהייתה למלך. אמר לו הרב שטיינמן, והמדרש ממשיך, שככה גם ביחס של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כיוון שהקדוש ברוך הוא מחבב מאוד את הניגון שמנגנים ישראל, כמו מן ישמרה בו, אז גם אם חלילה מתעורר תלם קטגוריה, בכל זאת כשמגנים לפניו את אותו ניגון, ואומרים אומן ישמרה בו בקול ובנעימו, אז הקדוש ברוך הוא מתענג על זה, ומעביר אליהם על כל חטאתם. לך תגיד לאותו אברך, אמר הרב שטיינמן לרב קסלר, שאמר למרות שאין לנו כל השגה בדברים האלה, אבל זה מה שכתוב, הקדוש ברוך הוא אוהב את הניגון הזה. ויש באמירת אומן ישמרה בו לחפר על הרבה קיטוגים וקטגורים. הסיפור לא נגמר כאן רבותיי. ממשיך ומספר הרב קסלר שהוא מיד התקשר לאותו אברך, והביאו לו את הדברים של מורן הרב שטיינמן כלשונם. הוא שמע את הדברים ממש בהתפעמות אותו אדם, והתחיל להקפיד מאוד באמירה של אומן ישמרה בו בכוונה. והוא פשוט היה הולך ממניין למניין כדי לענות אותו מנשמרה בו. וכך הוא עשה במשך תקופה, והנה רבותיי, פילי פלאים הראו לו. פתאום כל הבעיות התחילו להסתדר. המחלה שרקלה הייתה. עניין החובות הסתדר בצורה פילית. אחד מהחברי הקהילה ניגש אליו מיוזמתו, הציע לו הלוואה גדולה מאוד לתקופה בלתי מוגבלת. ובנוסף לכל אלה הוא זכה להיפקד בזרע של קיומה. מאז חלפו כבר כמה שנים, והאברך ממשיך לרוץ ממניין למניין, כדי להוסיף אמירת אומן נשמרה בו בכוונה. סיפור מדהים. קניין חוכמה פרקי אובס, רבותיי, אומרת המשנה, ואל תעשם עטרה להתגדל בהם. והעטרת אבות מביא מתוך מאיר עיני ישראל סיפור שמסופר לחובץ חיים, שבשנים האחרונות שלו הוא נעתר לבקשת גדולי ישראל לקבל את הפנייה של פרנסי העיר גרודנה, שביקשו לבוא ולעורר בעיר שלהם בימי חיזוקי הדת. החופץ חיים שעה שם כמה ימים בעיר, והוא דיבר ועורר על שמעת שבת, טהרת המשפחה, הכשרות ועוד דברים. אחד הערבים סודר שהחופץ חיים מדבר בבית הכנסת הגדול שבעיר. ועקב החולשה המרובה הוא כבר לא יכול ללכת ברגל, אז פשוט התלמידים שלו, המקרובים, סחבו אותו על כיסא לכיוון בית הכנסת. ונפלה זכות בחלקו של הגאון הצדיק רב זד לפשטיין, המנהל רוחני משגיח בישיבת עיר האור בירושלים, שאז היה בחור צעיר, נפלה בחלקו הזכות כאמור לעמוד בסמוך לנושא הכיסא. סמוך לבית הכנסת, מספר הרב לפשטיין, היו מוכרחים לעבור דרך סמטה צרה, אבל המוני האנשים שיצאו לקראת החופץ חיים, הם נדחקו סביבו בהרצאה עצומה, והם לא אפשרו לאלה שתחבו את הכיסא להמשיך. ניסו לפלס דרך בין ההמון, אבל זה לא הלך, כי אף אחד לא הסכים לעזוב את הארבע עמוד של החופץ חיים. והם ככה נאלצו לדחוק את הכיסא בכוח בין ההמון ולהכניס לבית הכנסת בדלת צדדית ליד ארון קודש. תוך כדי שהם דוחפים את הכיסא, שדוחקים את הכיסא, רב זדל מבחין שהחופץ חיים שיושב על הכיסא ממלמל איזה משהו. נו, רבותיי, הייתם שומעים את החופץ חיים ממלמל, מה הייתם מנסים? הייתם מנסים לשמוע. אז מיד גם רב זדל שם אוזנם כאפרכסת לשמוע מה הוא אומר לעצמו. לא תאמינו. שומע אתה אומר לעצמו ישראל מאיר, הנה כאן בין המון ידידים ומעריצים חושבים אותך למשהו. לא מצליחים, בכל זאת לא מצליחים להעביר אותך כל כך בקלות. מה יהיה העולם הבא? שם היו הרבה מלאכי חבלה שלא יתנו לך לעבור בנקל, מה אז תעשה? ככה הוא חזר ומלמל לעצמו כמה פעמים, איי איי איי. אם ככה אומר החובץ חיים, מה אנחנו נגיד, שם יעזור לנו. וכאותו בשגוגו מקודשי השם אומרת התורה. למערכת גיליון ממשנוס השלטוי הוא נשלח מכתב מאוד מעניין. במכתב מספר איזה יהודי מכבדי אחת הקהילות בצפון הארץ על סיפור שקרה לו כמה חודשים אחרי שאבא שלו נפטר. הטלפון מצלצל, אחותו על הקו ומספרת לו בעצב ודאגה שאבא נגלה אליה בחלום והוא נראה עצוב והוא עומד ונשען על עמוד בית הכנסת מול ארון הקודש. ושאלה אותי האחות, ממשיך אותו יהודי במכתב לספר, אולי לא קיבלנו אותו מספיק. אולי קרה משהו בהספדים בבית הכנסת? אולי הבנים מתרשלים בחובה שלהם לגשת אצל העמוד בכבוד האבא? מה יכול להיות? היינו מאוד מעורערים, הוא מספר. סיימנו את השיחה תוך כדי שסיכמנו שנחשוב על הדברים היטב. בימים שאחרי אותו שיחה השתדלו כולם, כל המשפחה התחזקה, לשמח את אבא זצ"ל, ירבו במשניות, דברי חיזוק, ועדיין המשיכו לחשוב מה אפשר לתקן, על מה אבא היה נראה עצוב. ואז הוא אומר, נזכרתי בחודשים האחרונים, ש... בזמן שתקפו עליו האיסורים, אז היו נוסעים הרבה פעמים לבית חולים, והוא אומר שהוא נזכר שבפעם האחרונה שנסעו אבא ביחד איתו לבית חולים, אז אבא ביקש ממנו, כיוון שלא יכול כרגע למלא את החובות שלו, אז שהוא אני אמלא את החובות, ואני אשלם את החובות של התשלומים הקבועים לבית הכנסת במקומו. בחודשים שלא הייתי יכול לתפקד כראוי, אוי איך שכחתי. הבקשה הזאת הייתה כל כך חשובה לאבא, ומרוב טרדות ודאגות שכחתי את הבקשה. מאוד התביישתי, לא סיפרתי על זה לאף אחד, ומיד הלכתי לבית הכנסת, ששם אבא היה מתפלל, ושילמתי את כל החובות כמו שהיה צריך להיות באופן המושלם, ובזה הבנתי שבאמת אבא שב אל המנוחה שלו. והוא מסיים שלא חלפו אלא מספר ימים, הטלפון מצלצל, שוב פעם האחות אל הקו, והיא מבשרת לו בעליצות שאבא הופיע שוב בחלום, והוא רואה אותה, והיא ראה אותו צועד מאזנות בשמחה, ופניו צהלות ורגועות. אנחנו מגיעים רבותיי לשיעור דף היום בהלוכה. מה ההבדל בין ניגוב צלחת בשבת לניגוב כוס? ובמה מותר לנגב ידיים שהתלכנחו בבוט? אז תוכלו לשמוע בשיעור של הרב אריה זילברשטיין שליטה, בשלוחה אחד, בין היתר גם את הנושאים האלו. בואו נלמד גם אנחנו רבותיי את הנושאים האלה ואת הדף היום בהלוכה. כלים לחים ממים, כגון לאחר שטיפה, מותר לנגב בשבת בכל בגד או בד שהוא, כיוון שבכמות מועטה של מים לא חוששים שהוא ישחט את הבגד או את הבד אחרי הניגוב. אם הכמות של המים שבכלים גדולה, אז מותר לנגב אותם רק במגבת של כלים, וכרי צבא שלא מקפידים שלא תהיה ספוגה במים. יתרה מזאת, מגבת של כלים, מותר לנגב גם כלים רבים אחד אחרי השני, ובלבד שאין חשש שהוא יסחוט את המגבת, כדי שהוא יוכל להמשיך ולנגב עוד כלים. וזה למשל באופן שיש לו עוד מגבות, ואז הוא יכול להחליף מגבת. כוס צרה, שהיא לחה בין ממים, בין משקיע אחר, אסור לנגב את החלק הפנימי שביה, בגלל שעקב המעבר הצר של המגבת בפי הכוס, בהכרח, שהמגבת תיסחט. ויש מי שכתב שהכוסות שבימינו נחשבות צרות לעניין הזה. והמקל בשעת הדחק לנגב כוס צרה ומגבת כלים מתועי צבע, שלא מקמידים שהיא לא תהיה ספוגה במים, אין למחות בידו, רק על כל הפחות הוא יקפיד לרוקד את הכוס ככל שניתן לפני הניגוב. ואם שפת הכוס וכל שכן צידה חיצוני, מותר לנגב בעצם לכלל הניגוב האמורים. ישנם בגדים וכן בדים שונים כגון מפות, מצעים, מגבות מסוימות ועוד, שכשהם מתלכלכים בימות החול במידה משמעותית, מחפשים אותם מיד. ואמרו חז"ל שמי שהתלכחה ידו בטיס ובבוץ, או בכל לכלוך כבד אחר, לא ינגב את הידיים בשבת בבגדים ובבדים אלו, כדי שלא ייטה ויחבס אותם מיד אחרי וכדרכו בחול. אבל בדבר שאין הדרך לחבץ אותו מיד גם כשהוא מתלכלך מאוד, כגון סמרטוט רצפה, מותר לנגב כל לכלוך שהוא, ובלבד שלא יהיה בזה איסור סחיטה. וזכר רבותיי למה שלמדנו אתמול. יש מהראשונים שכתבו שהמי שמנגב את הידיים ובמגבת, צריך לפני זה לנער את הידיים בכוח, ולשפשב אותם אחד בשנייה, כדי לנגב חלק מהמים. ולדעת השולחן ערוך, ראוי להחמיר כדעתו. לדעת הרמו, אין להחמיר. הרטבה של בגד ושבת כדרך לכלוך, לדעת השולחן ערוך מותרת מעיקר הדין, אבל ראוי להחמיר. לדעת הרמו, מותרת לכתחילה. ואם הכוונה של לנקות הבגד, זה אסור לכל הדעות. כלי שיש בתוכו בגדים שרויים במים, והמים מכסים את הבגדים לגמרי, מותר לשפוך לתוכו מים נוספים, כיוון שאין בזה תוספת של קיבוץ לבגדים. עד כאן, בגלל שלמדנו אתמול. בואו נלך רבותיי עוד יותר אחורה. נזכר במה שלמדנו לפני 100 ימים. אכילת 3 סעודות בשבת, חובה. אלא שנחלקו הפוסקים בסעודה שלישית, האם חובה לאכול דווקא פת, או שניתן לצאת ידי חובה במיני מזונות. וגם בתורות. אבל בסעודת ליל שבת ובסעודת הבוקר, לכל הדעות, יש חובה לאכול פת, כי שסעודות אלו הן עיקר כבוד השבת. מי שאין באפשרותו בכלל לעשות בליל שבת סעודת פת, יאכל ביום 3 סעודות, שמתוכן לפחות 2 סעודות פת. ובלילה, בלילה הוא יקדש על היין, הוא יאכל מיני מזונות. ואם גם זה לא אפשרי עבורו, שתי רבית יין נוספת על כמות, המלוי לוגמוב של הקידוש, ובזה הוא יצא ידי חובה, של הקידוש במקום סעודה. עד כאן, בעניין הנפלא של ההלכות, הדף רעים מבעל אוכל. ואנחנו מגיעים לדף רעים מתלמוד בבלי. מה הרק שהגוי גילה את הסחורה המוסתרת? ומה תינוק בן ימו יודע לעשות? ומה הקשר, רבותיי, בין לולב ליין נסך? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום באבניזורי, דף נון זיין. ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו ליהנות ולשמוע את שיעורו המהיר והבהיר של הרב אליהו אורנשטיין שליטה. ועכשיו, רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, חפץ בחיים, חפץ חיים יומי. המדור הנפלא שמלמד אותנו מה להגיד, מה לא להגיד, מה לשמוע ואיך לשמוע. היום רבותיי אנחנו מתחילים כלל זה מלכות לשון הרע שהוא עוסק באיסור קבלת לשון הרע באופנים שונים שבהם קיימת לכאורה הסיבה להאמין לדברים. מתחילה חפץ חיים כותב שגם אם מספר אותו אומר את הדברים בפרסום לפני מספר אנשים, ואז לכאורה צריך, יש לחשוב, יש להניח שהוא לא סתם יגיד דבר שיכול להתברר כדבר שאינו אמת, עדיין אסור לקבל את הדבר כאמת. אלא אומר חפץ חיים, רק יש לה שומעים לחוש לזה ולחקור את הדבר. ואם יתברר להם שהדבר אמת, יוכיחו אותו על זה. אז כפי שמה שאומר מהלשון שלו, כל היתר לחוש ולשנורה, זה רק במקרה שזה נוגע לשומע למייסה ותהיה לתועלת. כך גם לגבי היתר לברר את הדבר ולחקור אותו. מדגישים הבירור ומוסופים, שכל זה רק אם יש תועלת בבירור של העניין, כמו שהוא מסיים כאן, שאם יתברר שזה אמת, יוכיחו אותו. אבל אם אין בזה שום תועלת, אסור לו לברר ולחקור עם דברי הגנאי נכונים. עוד מדגישים בבירור ומוסופים, על פי דברי חפץ חיים, שהאיסור לקבל את הדברים כאמת, זה גם במקרה שעל לספר הוא אדם כשר ונאמן, והוא מספר את הדברים ביתר לתועלת. למשל, הוא מספר את זה לפני 3 או יותר, על כך שראובן גזל לא הזיק את שמעון, כדי לעזור לשמעון שישיב לו ראובן את הגזלה, או שישלם לו על הנזק שהוא עשה לו. שעדינו שמודר לספר את זה, כדי להציל השוק מיד אושתו. אבל, אין לשמעון לחשוד את המספר בשקר, כי לא מצוי שאדם קשר לספר דבר שקר גמור ברבים. בכל זאת, אסור להם לעת עתה להכריע לגנאי מחמד זה, כי אולי חסר את זה פרט בסיפור, שעל ידו ישתנה כל העניין. אלא ייכנס הדבר באוזניהם רק לעניין זה שיחקרו אם באמת זה ככה, כדי שיוכלו לסייע לשמעון. בהמשך בסעיף ב', חפץ חיים מוסיף, שגם כשהמספר אומר את דברי הגנות בפניו של האדם שעליו מדובר, והוא שותק, עדיין אסור להאמין ואין בזה ראיה שזה אמת. אפילו אם הוא אדם שלעולם לא שותק שמחלימו אותו לפניו, בכל זאת אולי עכשיו הוא יתגבר על פיו, הוא החליט שלא לענות. וכמעט כל מיני סיבות. או שהוא רוצה להבליג, או שהוא משה שלא יאמין וכו'. בביאור ומוסף הם מביאים בשם האחרונים עוד כמה סיבות שעשויות לגרום לאדם לשתוק כשמתיחים בו דברי גנאי. לפעמים זה כדי לדחות את האשמה, הוא צריך להטיל אותה על האשם המתי. ובאופנים מסוימים אסור לעשות ככה. לפעמים הוא התבייש להראות שהוא זקוק, בכלל להשיב לדברי הגנאי שמתיח בו אותו אדם. והוא סמוך ובטוח שאף אחד מהשורים לא יסבור שיש דברים בגורם, ולכן הוא בוחר להתעלם, ולא משיב כלל הדברים. אמנם, כשאדם יודע שיאמין אלוהים יוכחיש, ואין לו סיבה אחרת לשתוק, אז יש שכתבו שהוא חובה עליו להכחיש, כדי לנקות אשמת החסד, לנקות את עצמו מהחשד. ואיש זה מקים מעשן מנפרד. ובפרט אם הוא תלמיד חכם, שאם יסברו משתיקתו של מדעי הדברים, יהיה בזה חילול השם. עד כאן המדור הנפלא, החפץ חיים, החפץ עם החיים, שם יעזור שנזכה אחרי הלימוד גם לקיים, ללמוד וללמד לשמור ולעשות. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא המוסר היומי, מתוך ספרי החפץ חיים בספרו תפארת סדום. כותב החפץ חיים, כדי להתעורר לתשובה, אדם צריך לזכור מה שכתוב בספרים, שבבוא האדם לתת דין וחשבון למעלה, פותחים לו ספר תורה ואומרים לו, קרא נא בפיך, תקרא אתה, ועל כל דבר ודבר יבואו עדים, ובין לטוב ובין למותר, וואי יאי יאי. וכמה יזדעזע אדם כשהוא מגיע לזה פרשה, שהוא יודע בנפשו שלא פעם אחת ולא שתיים, עבר על זה, אלא עשרות פעמים עבר במייזיז. ואז בוודאי הוא ישתתק כהילה ולא יוכל לענות. נו, אז מה אתם חושבים שזה יעזור לו? ממשיך החפץ חיים ואומר, ויבואו כל המקטרגים שנבראו על ידי יבון זה. איך הם יבואו? לבושים צבעוני? לא, לא. לבושים שחורים ועטופים שחורים. וכל מקטרג יאמר, זה יאמר נבראתי ביום פלוני, כשעבר על יבון זה במקום פלוני. וזה אומר ביום פלוני במקום פלוני. וככה כולם, וכולם יבקשו על עבדים. כמה מסיים החפץ חיים, כמה תגדל הצרות נפשו בקלימתו על זה. שם יעזור, שלא נגיע לידי זה, אלא רק ללמוד את זה, לדעת מה שקורה שם, וזה יפסיק לנו. אז עד כאן כאמור, המדור המוסר היומי. ולקראת סיום אנחנו מגיעים למדור פרשת השבוע, סיפור שסיפר הרב שלמה לורנץ, על התשובה המפתיעה של מורן אבריס קרוב, מתוך הספר במחיצוסו. כתוב בפרשה את הפיקדון אשר הופקד. החרדה המתמדת של אבריס קרוב בעיני כשרות הייתה ידועה מפורסמת. מה שידוע פחות, העובדה שהישרות בענייני ממון הייתה חשובה בעיניו לא פחות מהכשרות. במושב החרדי קוממיות, שבדרום, פעלה מאפייה שסיפקה לחם מכל הסביבה. תחת הכשרות המהודרת של המורד האסרה, הרב מנדלסון. המאפייה הגיעה ברוך השם למחזור גדול, היא סיפקה את הצרכים של 5,000 משפחות באזור. אבל עלייה וקוצמה, ככל שמחזור המחירות גדל, גדלו גם הגירעונות הכספיים. בצר להם, מספר הרב לורנץ, פנו אליי, מנהלי המאפייה, ביקשו שאני אבוא לעזרתם על ידי השגה של הלוואות מגמחים שונים. ואכן אומר, רב לורנץ, השגתי להם הלוואות, וככה היינו מגלגלים, הגיע מנגד הפירעון, השגתי הלוואה במקום אחר וחוזר חלילה. אחר כמה זמן אומר, רב לורנץ, עשיתי חישוב, הגעתי זה ברור שבכזאת צורה לעולם, עד שכבר היה לי דרך המלך. המאפייה תמשיך לצבור הפסדים. אז הודעתי לבעל המאפייה שעם כל הרצון הטוב, אני לא רואה אפשרות להמשיך לגלגל את ההלוואות. אבל בעלי המאפייה לא אמרו נואש. הרב מנדלסון פנה עליי באופן אישי וביקש שאני אחזור בהחלטה. הוא הסביר שאין כאן עניין כלכלי גריידה. יש פה גם היבט רוחני. הוא זה מאפייה יחידה שמספקת לחם כשר בכל הסביבה. בלי חשש של טבל, תולעים. אם חס וחלילה המאפייה תסגור את שעריה, תוצאה תהיה חמורה ביותר, ולכן צריך להמשיך ולהחזיק את המאפייה למרות המצב הכלכלי הקשה. אמרתי לו, אומר רב לורנץ, אני חושש להמשיך ללוות כספים, כי אין כל סיכוי שיוכלו אי פעם להחזיר את ההלוואות. אבל בכל זאת, אמרתי לו שאני לא רוצה להכריע בשאלה כמידת משקל כזו. אני הצעתי לו שניכנס ביחד לבריס קרוב, ומה שהוא יגיד, אני מוכן לקבל כמובן. טוב. הרב של קומיות קיבל את ההצעה ונכנסנו ביחד לבריס קרוב. הרב מנדלסון הסביר בעריכות ובהתלהבות רבה את הנחיצות של המאפייה. הוא התגיש את האחריות לדאוג להספקה של לחם כשר לאלפי משפחות, גם במחיר של הפסד כלכלי. אבל אני, אומר הרב לורנץ, הצגתי את העמדה שלי בצורה תמציתית. התשובה של הבריס קרוב מהווה אבן יסוד בהשקפה תורנית. וכך הוא אמר, לחם כשר זה עניין גדול מאוד. אבל באמת דברים אמורים, כשהלחם כשר מכל הבחינות. לחם כשר שמיוצר בעזרת כסף טרייף, הוא לא לחם כשר. כשלוקחים הלוואה, תוך ידיעה שבדרך הטבע אין כל סיכוי להחזיר אותה, אמר בריס קרוב, אין זה אלא כסף טרייף. וגם אם דבר בקיום מצווה, לא זו הדרך. עד כאן דבריו הנפלאים של בריס קרוב, שאמר לרב בנדלסון והרב לורץ. ולסיום רבות אנחנו מגיעים למדור התחזקות הימית. היום זה היורטייד של הגאון המקובל, רבי חיים ורבי יחיא סינואני. זכר צדיק לברכה, היה מגדולי רבני תימן. בספר זיכרון עליו מסופר שפעם הגיעו אליו בחורים להתברך. הוא שאל אותם, באתם לקבל כסף? אז אמרו, באנו להתברך. הוא שאל אותם שוב, אתם רוצים כסף? אמרו, לא. רבנו שציפה לתשובה הזאת חייך ואמר, ריבונו של עולם, בניך באים אליי מרחוק, מה הם רוצים? כסף? לא, עושר? לא. חבצים בברכה להצלחה ועבודת שמיים. ככה תמיד הרב סינואני חיפש דברי סנגור על עם ישראל. השתדל גם אנחנו רבותיי להתבונן במעלות של הזולת ולא לחפש את החסרונות. עד כאן דברינו להיום רבותיי. שיהיה לכם המשך יום טוב, הרבה הצלחה, נשוב ונשתמע מחר עם עוד דברים מעניינים, עוד דברי חיזוק. שיהיה הצלחה לכולם.